פרש כף במורה נבוכים, בחלק שני, סוף פרק כה, איפה שכתוב ודע. אנחנו כאן דנים בשאלה, למה אנחנו מאמינים שהעולם נברא? אז דנו בזה, האם זה בגלל הפסוקים או לא בגלל הפסוקים. הרמב״ם מחזיק בזה שהפסוקים לכאורה אינם מכריחים אותנו לומר שהעולם נברא, אבל אנחנו מאמינים שהעולם נברא מכמה סיבות, בין היתר כדי לאמת את הניסים, כי אי אפשר להבין את הנס בלי להניח את הבריאה. עכשיו, הרמב״ם כאן מגלה לנו משהו יותר עמוק מזה, החל, תודה רבה, החל מן הפסקה ודע. ודע כי אם הדעה בחידוש העולם, כלומר אם אנחנו נסכים שהעולם מחודש, כמנה נברא, יהיו כל הניסים אפשריים, זה הוא כבר אמר. אבל כאן הוא מוסיף נקודות נוספות, ותהיה התורה אפשרית. לא, אלא בגלל שאלוה ש... אם בטבע הקדמון האלוה לא מדבר, כלומר זה פחות מסתבר לומר שיש גילוי רצון של האלוה בעולם שאיננו זקוק לו כדי להיות, ותיפול כל שאלה שתשאל בעניין זה, עד שאם יאמר מדוע ישרה השם נבואה על זה ולא ישרה על זולתו, ומדוע נתן השם תורה זו לאומה מיוחדת ולא נתן לזולת, ומדוע ציווה בזמן זה ולא ציווה לפניו ולא לאחריו, ומדוע ציווה מצוות אלה והזהיר על עבירות אלה, ומדוע ייחד הנביא בניסים אלה האמורים ולא בזולתם, ומה מטרת השם בתורה זו, ומדוע לא נטע את הדברים הללו שציווה בהם ושהזהיר מהם בטבענו, אם היו אלה בכוונתו. כן? שיהיה לי טבעי להניח תפילין בבוקר. תשובת כל השאלות הללו, שימו לב שבעצם מה שמטריד בעצם את הרמב״ם זה סגולת ישראל. זה בעצם מה שמטריד אותו. תשובת כל השאלות הללו היא לומר, כך רצה, או כך חייבה חוכמתו. כשם שהמציא את העולם בעת שרצה בצורה זו, ואין אנו יודעים את רצונו בכך ולא אופן החוכמה בייחוד צורותיו וזמנו, כך לא נדע רצונו או הכרעת חוכמתו בייחוד כל מה שקדמה השאלה עליו. מובן? כלומר, האקט של בחירת עם ישראל, מתן תורה לישראל, נביאים, ניסים וכדומה, מצוות, כל הדברים האלה הם נגזרות של האקט של בריאת העולם. זו אותה הפעולה. ולכן, אם אתה מקבל שבריאת העולם היא אמת, כל הדברים האלה הגיוניים, הם הולכים לפי אותו הכיוון. לא מתחייבים, אבל הם על דרך זה. כן? כן, זה אותו עיקרון. כלומר, זה ענפים מסתעפים מהבריאה. זה כמו אצל רבנו סעדיה גאון. רבנו, אתם יודעים שיש מחלוקת ידועה כמה פעמים העולם נברא. לדעת הרמב״ם, העולם נברא פעם אחת וזהו. לדעת החסידים, כמה פעמים נברא העולם? כל הזמן נברא. כל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא בורא מחדש. תורת הקוונטים. הקדוש ברוך הוא בורא כל רגע ורגע. ורבנו סעדיה גאון יש לו שיטה אמצעית. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בורא מדי פעם. לא, כשהוא רוצה שלא ישכחו אותו. אז הוא עשה את זה פעם אחת, ברא את העולם, בראשית ברא אותו. אחר כך עוד פעם בריאה, זה המבול. אחר כך עוד פעם יציאת מצרים, אחר כך עוד פעם מתן תורה. אחר כך עוד פעם עשרה ניסים שבמקדש, אחר כך עוד פעם גאולת ישראל באחרית הימים, וכו'. עוד פעם בורא, תחיית המתים. כלומר, זה אותו המעשה שחל על מצע אחר. מובן?
זה לא מובן לגמרי, משום שזה יכולה, זה כאילו אין רציפות בהיסטוריה, זאת אומרת, כל פעם...
יפה, זאת היסטוריה לא רציפה, זאת היסטוריה של מכות מדי פעם. כלומר, כמו גלגל שמסתובב, מדי פעם כשהוא מתחיל להיחלש, ווו, עוד פעם.
אבל בכל זאת יש...
כמו רולטה.
לפי זה, שזה בהיבר, מה שכתוב בחז"ל, שבהיבר עם זה אברהם, אז אין לזה שום שחר, משום שזה היה בעולם שהיה אז, וזה היה רולטה אז, ורולטה פה, זה אין שני, שום קשר בין שני המספרים שיצאו, אז ועכשיו, נכון?
למה?
ככה.
כל פעם. לא, אבל זה דחיפה אלוהית, היא מחושבת. היא לא מקרית.
לא, זה שני עולמות שונים לחלוטין. זה שעולם בהיברעם זה עולם אחד.
חז"ל אמרו שנוח ראה שני עולמות. אני אתן לך ביטוי כזה במדרש. ראה שני עולמות. ראה את העולם שלפני המבול, ראה את העולם שאחרי המבול. נוח הוא לפני אברהם. ואף על פי כן, עוד לפני נוח נאמר בהיברעם בעבור אברהם. נכון? אז כך שזה לא סותר, כן? גם בחזק, כלומר, זה...
אם באיזה מילים, אתה, באיזה מובן אתה משתמש את המילה הזאת, עולם. חרבת עולמו, אז...
אתה יכול לקבל את זה, שיחד עם זה שיש סדרה של עולמות, יש יחד עם זה גם קו רציף שמחבר בין העולמות. כן? זה מה שאומר הנביא ישעיהו. כי כאשר הארץ החדשה והשמיים החדשים אשר אני עושה, עומדים לפניי נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. במשל פסוק יותר ברור בספר תהילים, על כן לא נראה בהמיר ארץ ובמות הרים בלב ימים, המה יובדו ואתה תעמוד, כלבוש תחליפם ויחלופו, זרע עבדיך ישכונו, בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך ייכונו. כלומר, יש עולמות מתחלפים כל רגע ורגע, ויחד עם זה יש יסוד נצחי שעובר דרכה. לכן אומר רבנו נחמן מברסלב, עם ישראל נקרא עבריים כי הם עוברים דרך כל העולמות. מובן? אז זה לא סותר. שלום. ברוכה. כן. השגחה זה דבר אחר. גם הרמב"ם מסכים שיש השגחה. יש השגחה בעולם, אבל הרצון שיהיה עולם היה חד פעמי לדעת הרמב"ם. ומאז ואילך העולם ממשיך להתקיים. מה? לפני 15 מיליארד שנה אמר הקדוש ברוך הוא, חפץ אני במפץ הגדול. מאז היה בום אחד גדול, ויש מפץ גדול, ומאז העולם מתגלגל. האם הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע שואל את עצמו האם זה כדאי, זה כדאי, לא כדאי, מסכים, לא מסכים? לא. מאותה שעה נעשה הכל. עכשיו, בתוך העולם הזה יש השגחה מתמדת, כדי שהטוב ינצח את הרע, כדי שהצדיקים לא יובדו וכו'. כן? זה שאלה אחרת, האם יש תכלית או לא. זה נושא אחר. רצון השם מראש קבע את התכלית של העולם. אפשר להגיד דבר כזה. מראש הקדוש ברוך הוא עשה אקט אחד שקובע את כל מהלכי הבריאה עד תכליתם. זה הדעה של הרמב״ם. דעת החסידות היא הפוך לגמרי, שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחליט באותה שעה לברוא את העולם. ורבינו סליגן אומר בעצם משהו מהסוג של הרמב״ם, רק שהוא אומר שכדי שאנחנו לא נשכח את המקור הרצוני של הבריאה, צריך שמדי פעם האקט הרצוני הזה יופיע שוב. אבל הוא לא מופיע על ריק. כשלא היה כלום, אז נעשה יש מאין, נברא עולם. כשיש כבר עולם, אותה הפעולה פועלת דבר אחר, היא פועלת תורה למשל. כן? היא פועלת תורה, תחיית המתים, כל מיני דברים זה פועל. כן. כן. אפשר אפילו גם את זה לומר. כלומר, זה לא הכרחי לומר את זה. אבל לפי רב סדגיון זה הגיוני להגיד שיכול להיות ששינוי של, של מהות העולם. לפי הרמב״ם לא, לפי הרמב״ם חוקי הפיזיקה עם אותם החוקים מראש ועד סוף, יותר נכון מראש ועד אין סוף.
איך זה מסתבר אם נביא בחשבון שלפני המבול לא הייתה קשת ועכשיו יש, זאת אומרת שאיזה חוקי פיזיקה?
הרמב״ם לא מסכים איתך. עם כל הכבוד, הרמב״ם אומר שהייתה קשת גם לפני המבול. לא, שם גם כתוב שהמטה היה, זה לא פי הארץ. בסדר, לא, אבל לפי הרמב"ן, לפי הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, הייתה הקשת קיימת בעולם עוד לפני המבול.
רק
ניתן
לתוקף של ברית.
אז נתנו לה יהוד אחר.
כן, בדיוק, כך אומר הרמב"ן. כך ש... מפסוק, אנחנו לא מפחדים מפסוקים.
אבל גם תוחלת חיים אז הייתה פי כמה יותר גבוהה.
זה לא בלתי אפשרי.
לא שזה לא בלתי אפשרי, אבל זה כנראה הפיזיקה הייתה אחרת.
לא דווקא, גם עכשיו אדם יכול לחיות 900 שנה, תוכיח שלא, אם הוא יחיה בתנאים יותר טובים.
יש לו הצליח, אפילו אלה שחיים בתנאים טובים.
נכון, אבל אפשר. אם ייקחו את התרופות שצריך, ימנעו הסתיידות עורקים, תהיה תזונה שתמנע את כל ההזדקנות, אז אין זה מן הנמנע שאדם יחיה 900 שנה. מה? למה? יש עצים שחיים כמה אלפי שנים. אז למה שבני אדם, יש מה?
יש אינטראקציות מסוימות,
יש דברים שאפשר
לעשות. אפשר
להעריך בוודאי
מאוד, אבל 900
אפשר לחיות, זה נדיר, אבל אפשר. גם אומר הרמב״ם במורה נבוכים, כמה אנשים חיו 900 שנה? איך אתה יודע? יש לך ידיעה רק על 10 אנשים כאלה. אבל מי אמר לך שכל האנושות הייתה חיה כך? לפי הרמב״ם רק אלה חיו 900 שנה, כל האחרים מתו כמונו. על 10 האלה. איפה זה כתוב? לא ידון רוחי באדם. אפשר לפרש את זה אחרי כל מיני אופנים. להגיד שהקדוש ברוך הוא אמר 120 שנה לפני מבול שהוא יביא מבול, זה לא, אין מכאן ראייה. אתה רוצה להביא הוכחות נגד הרמב״ם? אני לא מבין אותך. הרמב״ם אומר ככה, מה?
ההוכחה הכי טובה שאברהם אבינו חי יותר מ-120 שנה. אם זאת הייתה הוכחה שהקדוש ברוך הוא שיהיה רק עד 120, איך אברהם אבינו חי יותר? נועה חי יותר.
נכון. זאת אומרת שיש דבר כזה יוצא מן הכלל. אז אם אברהם הוא יוצא מן הכלל, אז גם האדם יכול להיות, גם האנשים האלה יכול להיות יוצא מן הכלל. יכול להיות יש גח פרטית, יש דבר כזה נס פרטי לאדם מסוים, הוא חי 900 שנה, איזה נס. כן, אחרים מתו בגיל כמו כולם,
65 יצא לפנסיה.
כן, יש להניע. תראה, דוד המלך, זה מדהים לראות, האיש הזה, דוד המלך, כמה זמן הוא חי?
70 שנה.
70 שנה. תראה מזה, בהפטרה הקודמת של פרשת שקלים, בין כמה היה יואש במולכו? בין 7 שנים יואש במולכו, ו-42 שנה מלך. נו.
הוא לא מלך.
אבל הוא היה מלך צדיק, יואש.
לא ידע, מלך בשבילו,
איזה פחות. אפשר לתרץ כך, כן? אבל זה מדהים לראות שמלך כזה טוב, בום, מת צעיר.
דודים חי 70
שנה? 70 שנה סך הכל. סך הכל, מתי התחיל את הקריירה שלו? בגיל 17, נכון? בבית ישי, כשלקחו אותו מבית ישי בית הלחמי, לנגן אצל שאול. אחר כך היה 10,000. תחיל, תראה מה, לעלות בפיקוד העליון. מתי נהיה מלך? באיזה גיל?
בגיל
30. בגיל 30 נהיה מלך. מה זאת אומרת מלך? מלך צוציק, על שבט יהודה בלבד. כן? מתי נהיה... כן, בגיל 37 בלבד נהיה מלך על כל ישראל. בגיל 35. אבל בגיל 37 כבש את ירושלים. כן? סך הכל. וכל הכיבושים הגדולים שלו, מתי זה היה? אחרי זה, נכון? וכל הסיפור אחר כך עם בת שבע, זה כשהוא כבר בערך בין 50. התקופה של הפעילות המרכזית שלו היא קטנה מאוד, סך הכל.
10 שנים?
משהו כזה, 15 שנה, תתן לו 20 שנה. בסדר, 20 שנה, אפשר ב-20 שנה לעשות הרבה דברים.
באיזה גיל הוא כתב את
תהילים?
תהילים.
כל הזמן.
מאיזה גיל הוא? בחי הוא התחילה?
בגיל 3, לא יודע. לא יודע. כל הזמן כתב. יכול להיות? יש להניח. היה מעניין לשמוע לפחות. דוד המלך שר תהילים, זה קשה. כן. איפה היינו? נו. זו. שלמה? 80 שנה. לא, לא, פחות. סליחה. הוא מלך בגיל 12, שלמה. הוא מלך 40 שנה. אז הוא מת בגיל 52. אלף נשים. לא, בגלל שדיברנו על אורך החיים וזה, לא, אבל כן, דיברנו על החסידים, כן, שהחסידים אומרים שכל הרגע. אז רבנו סדגון אומר שיש כל הזמן בריאה חדשה. זה קצת דומה לרעיון שהרמב״ם אומר בפרק הזה, שאם יש, אם אתה מניח שהעולם נברא, אז זה הגיוני כל המעשים האלה של בחירת עם ישראל, של מתן תורה, של הנביאים והניסים, כל זה מסתדר, כיוון שכל אלה הם נגזרות של הרצון.
בחירת עם ישראל זה בריאה?
כן, זה מה שאומר.
זה בריאה של הבחירה, אבל לא של
העולם. ועם נברא יהלל יה.
זה לא בריאה של כל העולם.
זה בריאת עולם ממוקד.
עולם קדמון.
זאת אומרת, גם בריאת העולם זה ניקוד מתוך אינסופיות. מתוך האינסופיות נבחר אופן מסוים של עולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אינסוף עולמות. הוא ברא דווקא את העולם שלנו. דווקא בקו כזה, באופן כזה. כן, נכון. אבל בעם ישראל זה נעצר, קדושת הכלל, כן? כלומר, כי אם לא, אז אם לא היה סוף לבחירה הזאת, אז העולם היה קלה, כן? כי מתוך עם ישראל הייתה נבחר, היה נבחר רק שבט לוי, מתוך שבט לוי דווקא הכהונה, והכל היה נבחר. מתוך הכהונה רק הכהן הגדול, רק זרע הכהן הגדול, ורק סוג מסוים של אנשים, בסוף אי אפשר היה לחיות, כן? ולכן נעצרה הקדושה הכללית בכלל ישראל. ומכאן ואילך יש כבר עבודה של עילוי העולם. כן, זאת אומרת שהעולם איננו פועל באופן לינארי, אלא כמין פרבולה. כן, יש ירידה ואחר כך עלייה. כשהתחתית של הפרבולה זה בימי דוד המלך. ומכאן ואילך העולם עולה. לכן דוד הוא האחרון באושפיזין. הוא האישיות שהייתה חסרה כדי להתחיל את העלייה ההיסטורית. לכן הוא נקרא המשיח הראשון. זאת אומרת שההיסטוריה היא העיקרית, היא בין דוד לדוד, זאת אומרת בין שני המשיחים. מה?
אשמח מה שדווקא תקופת דוד הייתה שפל מדרגה.
גמרא מפורשת, מסכת נידה.
אבל אחר כך לא היה,
שאדם הראשון הסתכל על כל הדורות והגיע עד דוד המלך וראה שדוד הוא נפל שצריך לחיות 3 שעות בלבד. מה? זאת אומרת ש כוח החיים הבורא את העולם הולך ונחלש עד ימי דוד, ואז דוד הוא כבר איננו יכול לחיות, כן? כאילו הדחף החיוני בסגנון של ברקסון, כן? הדחף החיוני המגלגל את ההיסטוריה נעצר באיש הזה, ואז לפי המדרש האדם הראשון שאל האם אפשר לתת, האם יש מתנה בשמיים, אמרו לו כן, ולכן הוא ויתר על 70 שנה מימיו ונתן אותם במתנה לדוד, ולכן הוא חי רק 930 שנה ולא 1,000 שנה, כי הוא צריך לחיות 1,000 שנה, שנאמר ביום החולך ממנו מות תמות. יום זה 1,000 שנה, אז אחרי 1,000 שנה היה צריך למות. למה מת בגיל 930? נתן 70 שנה לדוד.
אז דוד לפי זה צריך לחיות 33.
למה?
אם נגזר אליו
3 שעות.
3 שעות או
3 שעות? אבל הוא חי באמת 70 שנה ו3 שעות. כן, מכאן ואילך דוד מלך ישראל חי וקיים, כן, כלומר מכאן ואילך נצח ישראל מצליח, כן.
אז כל העוצמות האלה הן דומות לרצון
המשום? לאו דווקא, זה הוא לא אומר. אפשר להגיד, כן, אפשר להגיד שכל זה היה קלות. לפי רב סדיה גאון זה לא הכרחי לומר את זה, זה אפשרי לומר. אולי יש להקדוש ברוך הוא בהשפטו כמה חיצים כאלה שהוא יורים מדי פעם, אבל הכל מוכן מראש.
אבל אפשר להגיד שמהתורה אין שינוי
רצון? זה השאלה בכלל על שינוי הרצון בכלל, כן? המהר"ל מאיר על זה שלכאורה האמונה בבריאת העולם זה סותר את זה שאין שינוי רצון, כי אין לך שינוי רצון יותר גדול מאשר עצם הבריאה. אז המהר"ל מסביר שזה תלוי במחלוקת בין המקובלים לפילוסופים, שלפי הפילוסופים הרצון של הבורא זה הבורא בעצמו, ולכן כשם שלא ייתכן שינוי בו, כך לא ייתכן שינוי ברצונו. המקובלים מבחינים בשני צדדים של הרצון, הרצון שהוא הוא והרצון שמאיתו. הרצון שמאיתו יכול לחול בו שינוי. סבן? זה משפיע עלינו, כשאנחנו משנה את רצונו אז משתנים כל מיני דברים בעולם לפי זיכרוני. מה שהבטיח שלא ישתנה, אז הבטיח. נשבע.
זה עצם רצון,
זה רצונו שלא ישתנה, נכון? אני השם לא שניתי ואתם בני ישראל לא קליטם. שעל זה אומר הרמב״ם באיגרת תימן, שזה בא לומר שכשם שהקדוש ברוך הוא מוכרח המציאות, כך בחירתו את ישראל מוכרחת המציאות. זה משהו חזק, כן? אני השם לא שניתי ואתם בני ישראל לא קליטם, כיוון שלא שניתי אתם לא תכלו. חזק. תסביר לי מה אתה מתכוון.
כל המושגים האלה אנחנו כל הזמן
נשים
בהם, כל הזמן
זה
שאלות שחוזרות על
עצמם. אבל אנחנו
מתקדמים
לאן? בהבנה, עד דלא ידע.
וכל הזמן הנקודה הזאת נעצרת, רצון במשהו שאנחנו לא מבינים, בחירה למה זה נבחר ולא ההוא, דברים שסוף ההבנה. כל המושגים אנחנו משאילים אותם.
בכל מושג שבמציאות יש דבר שלא מובן לך. למשל 2 ועוד 2 זה שווה 4, זה מושג פשוט, נכון? חלקו מובן לך, חלקו לא מובן לך. אתה יכול להסביר לי למה 2 ועוד 2 זה שווה 4? אתה לא יכול להסביר לי, אבל אתה יכול להתוודע אל המציאות הזאת, נכון? אז ככה זה בכל מושג, זה לא בגלל שזה מושגים עליונים. כל מושג יש צד.
מה בכלל רצון?
רצון, צריך להבין מה המשמעות של המילה רצון.
זה מה שהיא רצתה
בתפקיד. שאני אסביר למה זה רצון? זה מה שרצית לדעת.
זה דבר
ש... היא אומרת שזה לא מה שהיא רצה.
אז למה זה רצון אלוקים? כל הכבוד.
לא, אני מבין, הייתי אומר ככה. כשאנחנו מדברים על רצון, אנחנו מדברים על שני, יש לכל רצון שני צדדים. יש הרצון של הרוצה ויש הרצון הנרצה ממקבל הרצון. זאת אומרת, למשל, אני מבקש ממך תעביר לי את המלח בבקשה. אז יש פה שני דברים, יש הסיבה שבגללה אני אומר לך את זה, ב' אתה מבין מה נרצה ממך להעביר לי את המלח. זה לא אומר שזה זהה. כלומר, אתה יכול לדעת מה נרצה מאיתך, אתה לא יודע מה אני רוצה, נכון?
זה נכון, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הרצון בנושא של הבריאה.
אז אני אומר גם כן, בנושא של הבריאה אנחנו יודעים מה נרצה מלפני השם, כלומר הוא, יש רצון שתהיה בריאה, אבל מה הוא רוצה ברצון הזה אתה לא יודע.
מה זה הוא רוצה שתהיה בריאה?
לא, אתה יודע, לא, אתה לא יודע שהוא, לא, אתה צודק, אתה לא יודע שהוא רוצה, אתה יודע שנרצה שיהיה עולם, נכון?
אני לא מבין מה זה נרצה, רוצה, ירצה במושגים שלו. את כל זה אני מבין,
כן.
מהצד שלי, מהצד, אוקיי. של בקשת המלח. אני לא מבין מה קרה שמישהו מחליט פתאום לייצר מלח. אז עוד לפני כן לא היה,
נכון,
מישהו
שיצר את המלח. נכון.
כל פעם חוזר על עצמי.
למה? אני לא רואה מה הבעיה שמישהו...
יש שאתה לא מבין זה בסדר, גם אני לא מבין. הרצון מעריך שינוי. והקושה הייתה שינוי הרצון. אם הקדוש ברוך הוא רצונו זה עניין אחד, אז איך יכול להיות שיש שינוי ברצונו? זאת הייתה השאלה. לאו דווקא, אנחנו מבחינים בשינוי בזמן, אבל עצם מושג הרצון מניח את השינוי. הרמב״ם אגב ענה על הקושיה הזאת בדרך משלו לפני כן. הוא אמר הרצון בהגדרה זה מה שיש בו שינוי. אז אם אני קיבלתי שיש לבורא רצון, קיבלתי את אפשרות השינוי. בום.
אבל יש איזה בעיה,
כן, אז זאת אומרת שהוא ויתר באופן חלקי על זה שהוא, על זה שאין שינוי למעלה. יש שינוי, שינוי ברצון, אבל זה לא נורא, כיוון שהרצון יהיה לו להשתנות. כן, זה התחמקות מן השאלה בעצם, מה שעושה רמב"ם.
אבל זה התחמקות, למה
אם לפעמים
בצורה פשוטה, למה לסבך את החיים?
אם אפשר לסבך, למה לעשות פשוט?
אנחנו במקום אנחנו לא מבינים שום דבר בזה, אז אנחנו יכולים להסתדר עם מה שאפשר
להסתדר.
אפשר להסתדר עם מה שכל אחד לפי הנושא שלו, לפי גודל ליבו ואמונתו ויכולתו, מבין את זה בחיים שלו או בחיים של האומה איך שהוא יכול, וזהו. כלומר, אני לא חושב שהשאלה הזאת צריכה להטריד.
טוב, אז שיהיה תטריד. הלאה, תן, הוא אומר הרמב״ם תשובת כל השאלות הללו היא לומר, כך רצה או כך יבח חוכמתו, כשם שמציא את העולם בעת שרצה בצורה זו, ואיננו יודעים את רצונו בכך, ולא אופן החוכמה בייחוד צורותיו וזמנו, כך לא נדע רצונו, הכרעת חוכמתו בייחוד כל מה שקדמה, השאלה עליו. ואם יאמר אדם, כי העולם מתחייב כך, כמו שאריסטו אומר, הרי צריך בהכרח שישאלו כל אותן השאלות, ואין להימלט מהן, כי אם בתשובות רעות, הכוללות הכחשה וכפירה בכל פשטי התורה, אשר אין בהם ספק אצל מבין שהם כפי אותם הפשטים, ומחמת זאת היא הבריחה מן ההשקפה הזו. זאת הסיבה אם כן שאנחנו בורחים מן ההשקפה שהעולם קדמות ורצים אל ההשקפה שהעולם נברא. ולפיכך קלו ימי החסידים ויכלו במחקר בשאלה זו, כי אילו הוכח החידוש, ואפילו לפי השקפת אפלטון, היה נופל כל מה שהעזו בו הפילוסופים נגדנו. וכן, אילו נתקיימה להם הוכחה על הקדמות, כפי השקפת אריסטו, הייתה נופלת כל התורה, ויעבור הדבר להשקפות אחרות. הנה בארתי לך שכל העניין תלוי בחקירה זו. דה אהו.
יש פה איזשהו
מדד
ניסוי? ניסוי כאילו
לדחות
התורה.
אם תוכיח שהעולם קדמון, אז כבר אי אפשר להאמין בתורה. אם אתה תוכיח שהעולם נברא, אז כל דברי הפילוסופים נגדנו נפלו. הוא אמר את זה. וכן, אילו נתקיימה להם הוכחה על הקדמות, כפי השקפת אריסטו, הייתה נופלת כל התורה. הוא אומר את זה, לא? גם יש מי יש, זה בסדר, לפי הרמב״ם. כי אם העולם קדמון, לא ייתכנו הניסים, ואין היגיון לבחירת ישראל, ואין היגיון, מה? אבל התורה אמרה שיש ניסים, אז הייתה נופלת התורה?
לא,
הייתה
נופלת תורת המיסים.
לא, אבל...
נושאים את המיסים כדבר שכבר הוא מוכן
מאוד. אבל הוא אומר... לא.
מוכן בתורה, בעולם הקדמון.
הצו המוסרי. אני מדבר עכשיו
על התורה,
צו מוסרי. לא הבנתי. איך הייתה נופלת כל התורה? תעזוב את המיסים, אפשר למצוא להם מסבר.
לפי הרמב״ם אין הסבר אחר. אבל נגיד, גם בחירת ישראל לא הייתה הגיונית. ולמה ניתנה התורה דווקא לישראל ולא לאומה אחרת?
הם הסכימו.
הם הסכימו? זה תשובות רעות. אומר הרמב״ם, זה תשובות רעות. בגלל שזה לא מסתבר. כלומר, אם אתה אומר שהטבע הוא נצחי, אז אין הבדל מהותי בין קבוצה אנושית זו לקבוצה אנושית אחרת, ואי אפשר לתלות את מתן התורה לקבוצה מסוימת במשהו מקרי, כגון שהם בחרו.
קודם פה הוא קבע.
קבע, זאת אומרת, אם הוא יכול לקבוע, זה סימן שיש לו רצון, שרצונו פועל. רצונו פועל, יש לזה משמעות רק בעולם שהוא או יש מי יש או יש מי אין. מה? כי לפי הרמב״ם, הוא הסביר את זה לפני כן, שלהגיד שיש רצון קדום, זה בעצם רמאות. רצון קדום זה מילה אחרת בשביל טבע אימפרסונלי, לא רצון. כי אם הרצון רוצה באופן קבוע את אותו הדבר, אז הוא לא רצון, הוא טבע.
לא, אני אומר שאני לא מבין את הרצון, כמו שדיברנו פה, ואני מקבל את זה. לא צריך, לא הסבר הגיוני. זה הרצון. לא יודע אפילו להגדיר את הרצון.
אז אני גאה,
מה שאתה אומר. מלץ אותי להגיד, אם זה רצון קדום, אז זה כבר לא זה.
ודאי שרצון קדום. ברגע שאתה אומר העולם קדמון, אז אתה אומר הרצון קדום. הרצון קדום זה טבע. טבע, אז אין ניסים, ואין בחירה, ואין כלום. סמה.
רצון קדום זה הקדוש ברוך הוא, למה שזה יהיה טבע?
כן, אבל מה זה רצון קדום? של הקדוש? של הקדוש ברוך הוא. זה רצון בלתי משתנה, זה הכוונה.
לא, זה אני לא יודע, אני לא מבין את זה.
אתה לא מבין את זה.
מה זה רצון קדום שלא משתנה? לא מבין.
כי אם הוא קדום, אז סימן שהוא תמיד היה. אם לא, זה רצון חדש.
נכון.
אם תמיד היה, אז שום דבר לא משתנה.
לא, במושג שלי לא משתנה, אבל כנראה שיש מושגים אחרים.
אז אתה אומר, אז אתה חוזר לזה שאני לא מבין.
נכון.
אתה לא מבין, אומר הרמב״ם, זה לא מספק את האנשים שרוצים להבין. תמיד אפשר לומר, אנחנו לא תקבל את התורה, נקודה. כן? ואל תשאל שאלות. אבל הרמב״ם הוא כן חושב שצריך לשאול שאלות. למה הוא חושב שצריך לשאול שאלות? לא רק בגלל שזה מעניין אותו. אלא בגלל שהוא מבין שזה מהות האדם, שלשם כך הוא נברא מצלם אלוהים. אז אי אפשר שהאדם יהיה בריאה כל כך תפוקה שהשאלות הכי חשובות של החיים שלו לא תהיינה לזה תשובות.
הוא לא מפריד את האדם מן העולם?
ודאי שהוא מפריד.
לא, כי העולם יכול להיות כדור, אבל האדם הוא
נברא. אבל יש רק בעיה אחת, שכדי שהאדם יהיה הוא צריך לאכול תפוחי אדמה. תפוחי האדמה האלה באים מן העולם.
תמיד היו.
תמיד היו תפוחי אדמה.
כן.
בסדר, אז אם ככה, אז האדם לא נברא.
לא, רק האדם נברא.
רק האדם נברא.
תפוחי אדמה היו תמיד, אבל כן. פתאום יש בן אדם שנדרש להם ושואל שאלות ורוצה להבין. זה החידוש, לא העולם.
תפוחי אדמה התגוננו שלהם.
הם לא יכולים להתגונן כי לא היה להם משהו.
אבל טוב, אני מבין מה שאת אומרת, אבל אז היה מכניס איזה אלמנט של שניות, והרמב״ם כנראה לא רוצה להגיע לאלמנט של שניות. טוב, פרק עבר או שנתחיל את ה... הגענו לסוף הזמן, נכון? אז אנחנו עכשיו עוברים לנצח ישראל, לדעת כולם.